בסדר. שומעים? לא. הרבנות הראשית קבע בזמנו את יום עשרה בטבת, עוד לפני שנקבע כיום הקדיש הכללי וממילא גם כיום זיכרון להשמדת יהדות אירופה, כמה שנים לפני שנקבע יום כ"ז בניסן. כ"ז בניסן נקבע מאוחר יותר, והייתה סיבה לכך שנקבע יום אחר. זה היה בשנות ה-50, בימים שהתביישו, שאנשים כאן בארץ התביישו במה שקרה בהשמדה. ראו בזה דבר שלא ראוי לזכור אותו. אני זוכר, הייתי בן 10 במשפט אייכמן. שם שפטו לא רק את הפושע ולא רק את הפושעים, שפטו שם גם את הנידונים למוות, את אלו שלא מרדו. שופטים שאלו אותם מדוע לא מרדו בכל מקום. היו שם שאלות קשות. היינו זקוקים לבגרות ולפרספקטיבה כדי לחדול מלהאשים. מי שהכיר יותר טוב את ההיסטוריה הרחוקה ידע כמה פעמים רבות הרוע יותר גדול מן האדם ולא מאפשר איזושהי התקוממות משמעותית. מי שהגלות הייתה בשבילו איזשהו חור שחור, משהו שההיסטוריה דילגה עליו, לא הבין. כשנקבע כ"ז בניסן, היום זה נדחה בגלל שבת, כשנקבע כ"ז בניסן הוא נקבע בעיקר כיום הגבורה. הוא נקרא יום השואה והגבורה. את המילה השואה אני לא כך אוהב, מעדיף לדבר על השמדה. שואה זה ביטוי של איזשהו אסון שלא תלוי באף אחד. זה יום של השמדה, זה יום שיש לו אחרים. אבל אני רוצה להתייחס יותר אל יום הגבורה, והוא נקבע ביום הזה בגלל מרד גטו ורשה. אין משמעות גדולה דווקא ליום כ"ז ניסן, אבל המרד התרחש עד שדח, היה במשך למעלה משלושה שבועות, והוא החל בערב פסח של שנת תש"ג ודח בשבוע, שבועיים הראשונים של חודש אייר. זה היה מרד של ייאוש. זה היה מעין מצדה, כמו מצדה בימים הקדמונים. גם שם זה היה מרד של ייאוש. ערב פסח של שנת תש"ג, הגרמנים אגב כיוונו במכוון, כיוונו בכוונת מכוון, אל החגים היהודיים. זה היום שבו הם רצו להוציא את האקציה האחרונה שתשמיד את הגטו. נותרו בגטו כ-40-50 אלף יהודים. החיסול הגדול שלו היה חצי שנה קודם, בקיץ תש"ב. ואז פרץ המרד. למרות שידעו שהגטו לא ינצל, אבל מושגי כבוד וחירות וגם נקמה, אלה מושגים שכשמעדנים אותם וכשעושים אותם נכון, ושם הם ודאי היו בגדרים האלה, אלה מושגים שכרוכים בצלם אלוהים. צריכים כמובן לתקן, לעדן אותם בצורה הנכונה, אחרת מושגי כבוד ונקמה ואפילו חירות מסוגלים להוציא אדם מכל פרופורציה, אבל ביסודם אלה מושגים שקשורים בצלם אלוהים שבאדם. הם לא חלק מהאינסטינקט החייתי של ההישרדות, שיום אחד קיבלה את המונח קדושת החיים, אלא הם משהו הרבה יותר נעלה, הרבה יותר גדול, ויש בהם, יש בהם צד של צלם אלוהים. עשרה בטבת, שזה היום של הדתיים עכשיו, הוא נותר, אני חושב בתודעה, לפחות בתודעה שלי זה קיים שם, כהנצחה, קדיש, אבל, תשובה, כל מה שמושגי הצרה מחייבים אותם, שיח עם הקדוש ברוך הוא, ורצף הדורות. בכל אופן נבחר איזשהו יום שמייצג את רצף הדורות בצרות שקרו לנו. החל מהמצור על הבית הראשון, והמשך בעוד כמה צרות עד שהגענו ליום הקדיש הכללי. כל זה מול מה שביטא כפזיין בניסן, שביטא בעיקר את הגבורה האנושית. בדיעבד, הוא ממרחק של זמן, אני חושב שאין צורך לראות ניגוד ומחלוקת בין שני הימים האלה, וניתן לראות השלמה, ואולי טוב שיש שני ימים שונים כדי לעשות את ההבחנה בין שני הדברים, בין היום העיקרי שקשור באבל, תשובה, תיקון, ליום שמציין, ויש צורך לציין גם את הגבורה. עד היום, האירוע המרכזי של כפזיין ניסן, היום זה כפחת ניסן, זה מצעד צהל במחנות ההשמדה. אני מודה שלא כל כך לטעמי, אבל ניתן לראות בזה גם צד טוב. כזה ניסן גם יש איזשהו רצף עם יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל וליום העצמאות, ויש כמובן קשרים. ואני חושב שיש מה לדון ביום הזה על ציון על המשמעות של הגבורה. וגם כשמדובר על גבורה שבאה מתוך ייאוש, על גבורה שלכאורה לא אמורה לפתור שום בעיה, והיא גם לא פתרה שום בעיה. הגטו מושמד, כעבור, התחל להיות מושמד כעבור ימים ספורים, עוד בכל המועד, והשמדתו הסתיימה כעבור שבועות ספורים. אני רוצה לקרוא פה את דבריו של אחד מגדולי עולם, רבי מנחם זמבה, בעל תוצאות חיים, היה ממש אחד מגדולי הדור ואחד ממוביליו הרוחניים, והוא ישב שם בגטו ורשה שנות ההשמדה, וגם נהרג שם. והוא אומר עוד בימים שקודם, על המרד דובר עוד שנה קודם, עוד דובר בפסח של שנת תש"ב, אבל עד שלא עמדו לגמרי עם גב לקיר, לא עשו את זה. צריכים לזכור שהנשק היה כל כך עלוב, כל כך מעט. המחתרת הפולנית הבטיחה נשק ולא נתנה. ובאמת ההתקוממות הייתה עם כלי נשק ספורים. והוא אומר את הדבר הבא, ויש כאן, אני חושב, יסוד חשוב, בכלל בהבנה, בהשקפה וגם בהלכה. איך נתרחש הדבר, דברי רבי מנחם זמבה, איך נתרחש הדבר שעבדה בינתו של עם חכם ונבון. זוהי הגדולה שבפורענויות שנדחה עלינו משמיים. מדבר אני עליכם מתוך יישוב דעת גמור, ואני אומר לכם שזוהי הדרך להתקומם, להתנגד במעשה, בנשק ביד, כל מי שהיכולת בידו, הוא היה מאלו שהובילו את דרך המרד. ממשיך, אני מדלק קטע. הוא אומר, לא כדרכי קידוש השם לפנים, דרכי קידוש השם היום. לפי ההלכה אני מתכוון. בשעה שניתנה אפשרות ליהודי להיות לא יהודי, מסע הצלב, גזירות תח ותת, די היה לו לקדש את השם בזה בלבד שהוא יהודי. כך פוסק הרמב"ם. ובכך, כשהוא בוחר למות כיהודי, מאשר לחיות כגוי. אבל היום כשאין דרך אחרת ליהודי אלא להיות יהודי, כשאין תועלת באמרת הדת, כשאין ברירה אחרת, אזי הריגתו של יהודי על היותו יהודי אין בה משום קידוש השם. היום אין קידוש השם אלא במרד מזוין, כך הוא אומר. ודאי חייו של יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא אסור לקצר אף ברגע אחד. הרי ברור שהמרד בעצם הכחיש את מותם של אנשי הגטו. אבל הם היו חסרי סיכוי גם בלא זה. נותרו כאמור רק 40 או 50 אלף מתוך למעלה מ-400 אלף, 400 אלף עד חצי מיליון, שהיו 8-9 חודשים קודם לכם, לפני האקציה הגדולה שהייתה בקיץ תפשין ב'. אומר, ודאי חייו של יציר הקדוש ברוך הוא, של יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא אסור לקצר אף ברגע אחד, אבל אסור גם לקצר במידת קידוש השם. ומצווה הבאה לידך תחמיצנה, בקידוש השם נאמרה. כך דברה. כך שיש משמעות לדעתו לגבורה, למרות שהיה ברור לגמרי שהגבורה הזאת לא תציל איש. יש משמעות לכבוד היהודי, לבקשת החירות, וגם לנקמה באויב. והוא ראה בדברים האלה, קידוש השם, שיש חובה למסור עליו את הנפש. דברים האלה מחזיקים אותם. זה מורשת גבורה שדי שנויה במחלוקת עד היום, וזוהי מורשת הגבורה של מצדה. אני חושב שאלה שטענו שהדבר הזה היה מעשה שלא יעשה, לא העמיקו בדיוק במה שקרה שם. וגם במה שקרה בסופו של דבר, בכישלון של מרד בר כוכבא, שאנחנו מציינים אותו בימי הספירה. יש משהו, אני לא מאוד אוהב, אבל כרגע זה זמן לדבר על הצד הטוב ולא על צד הביקורת. יש משהו בדבריו המפורסמים של ישראל אלדד בזמנו, שדיבר על תוצאות מרד בר כוכבא ואמר שהתוצאות לטווח ארוך הם שהרומאים נעלמו והעם היהודי שרד. כשרואים את התוצאות של המרד בפועל, אלה דברים שקשה לומר אותם, אבל יש בדבר הזה צד נכון. ועם כשיש בו הצד הזה שהוא מוכן להתקומם, שהוא מוכן למרוד, ושהוא מוכן עם גב לקיר להיאבק, יש בזה משהו שתורם בסופו של דבר, גם אם לא באותו רגע, גם אם בשעות אחרות, גם אם בימים אחרים, מחמת המורשת הזאת. לא יכול שלא להתקיים. עם שהיסודות האלה לא קיימים בו, ספק רב אם קיומו יחזיק מעמד. יצא לי פעם, גם כן בשעה קשה מאוד, היה בזמנו כשנחטף נחשון וקסמן השם מקום דמיו, ואביו כל מה שביקש מעם ישראל, ביקש אביו יבדל לחיים ארוכים, ביקש מעם ישראל כמובן להתפלל, להתפלל, והתפללנו, 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 והתפללנו. ובסופו של דבר החטיפה והפריצה של סיירת מטכ"ל פנימה הסתיימה רע מאוד, צורה רעה מאוד. גם הוא נהרג וגם אחד הקצינים בסיירת נהרג, השם ייקום דמם, תעמוד לכל ישראל זכותם. יצא לי אז לעמוד לפני ציבור לדבר. דיברתי על מה שאומר חזקיהו לישעיהו ברגע מאוד קשה, שאומר לו ישעיהו שכבר נגזרה גזרה, אומר לו חזקיהו, בן אמוץ קנה נבואתך וצא, קח מכולני ואת אבי אבא. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם להתייאש מן הרחמים. מה טיב הקבלה הזאת שהייתה בידי חזקיהו, ומי הוא בדיוק קיבל את זה? מי הוא אבי אבא? נראה על פניו שהכוונה לדוד המלך, שגם כשנתן אומר לו אפס כי הבן הילוד לך, עוד ימות, ודוד מבקש את פני השם ולן וצם ושוקב על הארץ שבע ימים ומנסה ואומר שם את המילים למרות שנתן אמר את דבריו, ממש כמו שישעיהו אמר את דבריו. הנביא אמר לך דברים מפורשים, ודוד איננו שומע בקול הנביא, וכשכתוב שם, אפס כי נהיה צניאצה את רבי אדוני בדבר הזה, גם בבן הילוד לחמות ימות, וילך נתן אל ביתו, נתן מחלה נבואתו ויוצא, ואז ויגוף השם את הילד אשר ילדה, שתוריה לדוד ויענש, ויבקש דוד את האלוהים בעד הנער, והיה עצום דוד צום ובאבלן ושכב ארצה. ואחר כך הוא אומר, למה הוא עשה את זה? אמר, ויאמר בעוד הילד חי, צמתי ואבכה, כי אמרתי, מי יודע? וחנני אדוני וחי הילד. הוא לא התייאש, למרות דברי הנביא. מזה למד חזקיה. אדם רגיל קורא את הסיפור הזה. הוא אומר, נו, עם חזקיהו, מה היה צריך ללמוד מבית אבי אבא? צריך היה ללמוד שכאן צריך להתייאש. הנה, דוד שכב על הארץ 7 ימים והתפלל ולא עזר לו שום דבר. הנביא אמר שהילד ימות והילד מת. וחזקיהו מסב את פניו על הקיר ומתפלל נגד נבואתו של ישעיהו. מה שחזקיהו לקח מדוד זה לא את המבחן התוצאה, זה לא את התוצר הסופי. התוצר הסופי בבית דוד היה נורא והיום. אבל מה שהוא לקח זה את הצורך לעשות, זה את הצורך לפעול, זה את הצורך שלא להרים ידיים. פעמים רבות, מרידות והתקוממויות, גם אם זה במצדה וגם אם זה בר כוכבה, וגם אם זה מרד גטו ורשה. הדברים האלה לא סייעו ולא נתנו שום דבר. על פי הדיווחים הגרמניים הם כנראה לא נכונים. כנראה שמה שקרה להם היה יותר גרוע. אבל על פי דבריהם נהרגו להם 16 חיילים ונפצעו 85. זה היה המרד. על פי עדויות אחרות אנחנו יכולים כנראה לומר שנהרגו כמה עשרות גרמנים במרד הזה. ויחד איתם כל יהודי הגט. מה זה כמה עשרות גרמנים שנהרגו שם? אבל עדיין ההתקוממות הזאת והדרך והאמירה שיש ערך לקידוש השם, זה במושגים של רבי מנחם סמבר, שיש ערך לכבוד ולחירות וגם לנקמה יהודית. הדברים האלה הלכו יחד איתנו. כל אחד מחפש את המטבע תחת הפנס שלו, וגם אני אחפש את המטבע של מרד גטו ורשה תחת הפנס שלנו. דבר שסיפרו אותו בזמנו זקני כפר עציון, כבר אלה שאני מכיר כבר נפטרו, אבל הם היו בגרעין בני עקיבא שהיה באופן זמני בכפר פינס, ויום אחד המוסדות הציעו להם לעלות לכפר עציון. שעלו על כפר עציון, נאמר להם שזה מקום בעייתי, נמצא פה בין כל מיני ערבים שהם מאוד 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 לא אוהבי ישראל. אדמה קשה וסלעית, כבר עלו עליה פעמיים וירדו ממנה, עלו עליה בתר פי זין במגדל עדר, עלו עליה קבוצת אברהם בתר צדי ה' ונאלצו לרדת, אלו בפרעות תרפת ואלו בפרעות תר צדי ו' ותר צדי ח'. היססו עם לעלות והייתה נטייה שלא לעלות. ואז בוויכוח שהיה ביניהם הם שמעו את מה שקרה בגטו ורשה. והם אמרו שם, אם יהודים ככה מוסרים את נפשם על עם ישראל ועל מה שיקרה עם עם ישראל, אנחנו לא יכולים לשבת ולחשות ולחשות, ועל בסיס מה שקרה בגטו ורשה הם קמו ועלו ויסדו כאן מחדש את כפר עציון באותה שנה בתש"ג. כפר עציון החזיק מעמד כמה שנים. גם הוא חרף. אבל הוא הציל את ירושלים. לא נעסוק בזה עכשיו, דיברנו על זה קצת. וזה קשור אולי יותר ליום הזיכרון בשבוע הבא. אבל הוא הציל את ירושלים. כפר עציון והגלעד שנוצר סביבו הקים בסופו של דבר את כל ההתיישבות ביהודה ושומרון. שהחלה מכאן והחלה מכוח הזיכרון הזה. אנחנו לא יכולים לדעת איפה זרעים כאלה שנתמנים, איפה הם בסופו של דבר עולים. קראתי מקודם דברי רבי מנחם סמבר השם ייקום דמיו. המרד לא היה רק של יהודים שומרי מצוות, היה גם של יהודים אחרים עם השקפות אחרות. אני רוצה קצת לשם האיזון גם לקרוא את דבריו של מפקד הארגון היהודי הלוחם. היו אנשי השומר הצעיר והיו להם תקוות שהצבא האדום יבוא ויציל אותם. היו סטליניסטים כאלה. יהודים רחוקים בכל דבר מתורה ומצוות. ובכל אופן יהודים יקרים. אני רוצה לקרוא פה גם את דבריו של מרדכי אנילביץ', שכל השנים נחשב כמפקד המרד. לאחרונה נחשב קצת שהיה שם כוח יותר משמעותי של פאבל פרנקל, כוח של הארגון הצבאי היהודי, אבל אני לא נכנס כרגע למחלוקת שהייתה שם. אני רוצה לקרוא את דבריו של אנילביץ', ממש ברגעים האחרונים לפני מותו הוא השאיר את זה. מה שעבר עלינו לא ניתן לתיאור במילים. נפל דבר שהוא למעלה מחלומותינו הנועזים ביותר. גרמנים ברחו פעמיים מן הגטו. פלוגה אחת שלנו החזיקה מעמד 40 דקות והשנייה למעלה משש שעות. אני מרגיש שמתרחשים דברים גדולים. והדבר שאותו העזנו לבצע ערכו רב ועצום. באמצעות משדר שלנו שמענו שידור נפלא של תחנת השידור עולם בפולנית על הלחימה שלנו. העובדה שזוכרים אותנו מעבר לחומות הגטה מעודדת אותנו במאבקנו. היה שלום יקירי, אולי עוד נתראה. חלומי חי קם והיה. ההגנה העצמית בגטו הפכה לעובדה, וההתנגדות היהודית המזוינת והנקמה הפכו למעשה. הייתי עד ללוחמה מופלאה ומלאת גבורה של הלוחמים היהודים. דברים שניתן גם כן לא מעט ללמוד מהם. ושוב כשאנחנו מדברים על הזרעים שנזרעו שם במרד גטו ורשה, כעבור זמן קצר פרד בעקבות המרד הזה, וזה מה שנאמר כאן, פרץ המרד בוורשה הפולנית, בעיר וורשה, ושם כבר נפלו גרמנים רבים. אבל אי אפשר לנתק את מרד גטו ורשה מהלחימה היהודית במלחמת העולם השנייה בכלל. אחת האגדות מספרת, יש לה כמה סמכתאות, יש כאלה שמכחישים את זה, אני נכנס לזה כרגע, שאחד הביטויים האחרונים שאמר הצורר הגרמני, שאני לא מסוגל להזכיר את שמו, לפני המעשה היחיד הטוב שעשה בחייו, והוא שירה בעצמו, הוא אמר, היהודים ניצחו. נכון או לא נכון? ביטוי מעניין שכמובן אנחנו מבינים אותו באיזה מין אמירה מטה-היסטורית, אבל האמת היא שהאמירה הזאת לא כל כך מטה-היסטורית. לא כל כך מטה-היסטורית. כשמדינת ישראל קמה, בן גוריון, מגלומן עד כדי מופרעות אפשר להגיד, דרש שמדינת ישראל כשמתקבלת לאום, שתהיה אחת מחמשת החברות הקבועות במועצת הביטחון. עם זכות ודרו. מדינת ישראל הקטנה הזאת, 600 אלף איש, שהיא תהיה חברה קבועה במועצת הביטחון. וסברתו הייתה סברה נכונה. הוא אמר שהאום הרי קם על בסיס המדינות שניצחו את גרמניה הנאצית. הוא טען מדינת ישראל היא בין המדינות שניצחו את גרמניה הנאצית. 1,600,000 לוחמים יהודים היו בצבאות בעלות הברית שהכריעו את גרמניה הנאצית. 1,600,000 לוחמים. העם היהודי תרם תרומה יחסית גדולה מכל עם אחר לניצחון על גרמניה הנאצית. גם כשאנחנו מדברים במספרים מוחלטים, מה שהעם היהודי תרם הוא תרומה עצומה וגדולה. ולא דיברנו מילה אחת על הקשר בין הלחימה היהודית במלחמת העולם השנייה לבין הקמת אחר כך הצבא היהודי כאן, ואלה דברים שקשורים לשבוע הבא. אבל יש לנו פיסות, אמנם קטנות, קטנות מאוד, קטנות מזער, אבל הן לא מתבטלות. ואין בהן ביטול ב-60 ואין בהן ביטול ב-960 והן קיימות. יש כמה פיסות של גאווה ושל נחמה שאנחנו יכולים לראות. בדבר הנורא הזה שקרה לנו בהשמדת יהדות אירופה, נורא מכל רע, וכשאנחנו עומדים גם ערב יום העצמאות, יש כמה פיסות לא קטנות שניתן מחמתם לזקוף את הגב. יעבור עוד זמן רב עד שנבין את דרכו של הקדוש ברוך הוא. אבל היום הזה שנועד לציין בעיקר את מרד גטו ורשה, דרכו גם את כל הדברים האחרים, אבל אותם הייתי מעדיף לציין לחוד. הייתי מעדיף לציין יותר בעשרה בטבת. ועם הדבר הזה, להמשיך לקחת אותו, לצבור ממנו כוח להמשך הדרך, שהרי דרכנו עוד ארוכה, רבה וגדולה.